יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת תרומה. כתוב בפרשתנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. נשאלת השאלה, תרומה הרי נותנים. אם כן, למה כתוב ויקחו לי תרומה? היה צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה. מפרשים כל הספרים הקדושים שהתורה מרמזת לנו ומלמדת אותנו. כשאתה תורם ועושה מצווה, אתה לא נותן, אתה לוקח. כי השכר שאדם מקבל על מעשה התרומה במצווה היא פי כמה וכמה ממה שהוא נותן. וכך אומרים חז"ל, יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. אל תחשוב שהבעל הבית הוא הנותן והעני הוא המקבל. חז"ל מלמדים אותנו ההפך. ההפך הוא הנכון. העני הוא הנותן, ובעל הבית שתומך בו הוא המקבל. הפרדס יוסף מדייק את זה מלשון המשנה במסכת שבת. המשנה אומרת, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של הבעל הבית. המשנה מרמזת שאף על פי שלעיני בשר נראה נתינה מידו של הבעל הבית לעני, אבל במבט הרוחני קורה הדבר ההפך. העני הוא שנותן לבעל הבית. ואת זה אנחנו לומדים מדברי רות. רות המואביה אמרה לנעמי חמותה, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. אמרה לה, הרבה פעולות טובות עשיתי עמו בשביל פרוסה שנתני. אז אף על פי שהיא קיבלה, רות קיבלה מבועז, בכל זאת היא אומרת, שם האיש אשר עשיתי עמו. תלמידי הבעל שם טוב אמרו, ויקחו לי תרומה, ויקחו מלשון מקח וקניין, שעל ידי הצדקה הוא קונה לעצמו קניין של אמונה, ומשריש בליבו, שממונו לא בא לו מכוחו ועוצם ידו, אלא הכל הוא מאיתו יתברך. יוצא מזה שהמקבל רוכש דבר גשמי, את התרומה, מה שאין כן הנותן רוכש לעצמו מידה טובה של רוחניות, לב טהור, לב טוב של אמונה. וזה הפירוש. ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. צריך להתבנן בדיוק הלשון. בהתחלה הוא אומר תרומה, ובסוף אומר תרומתי. הכוונה היא, כפי שדיברנו, שעל ידי התרומה שאתה נותן, אתה מזכך את לבך, ועל ידי זה אתה מבין שזה תרומתי. שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לך את זה, לא כוחך ועוצם ידך עשו את החיל הזה. ולכן כתוב, מעת אשר ידבנו ליבו, שעיקר הנתינה היא נדיבת הלב, להבין אמונה שאתה נותן לא שלך, שאתה נותן מהקדוש ברוך הוא. האור החיים הקדוש שואל בפרשתנו על סדר הדברים של תרומת המשכן. כשהתורה מתארת את הסדר, נמנו אבני שואם ואבני מילואים לבסוף, אף על פי שהם היו הכי יקרות. הרי הגמרא מביאה במסכת קידושין למד א', שדמה בנתינה היה מרוויח בהם 60 ריבו דינרי זהב על אבן אחד. יוצא שהאבנים האלה הם היו קרים מאוד, ערכן רב ועצום. אם כן, למה הם נזכרו בסוף אחרי הנחושת, אחרי הכסף, אחרי הזהב? מבאר האור חיים הקדוש, שזה בגלל שהנשיאים הביאו אותם באחרונה, חיכו עד הסוף שכולם תרמו, ואז הם הביאו אותם. והקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם, וחיסר עוד אחד משמם, כמו שכתוב בנשיאים, כתוב בליהוד. אומרים חזל, לפי שהביאו את תרומתם באחרונה, ולכן גם כן נמנו בתורה באחרונה. למה כתבו אותם באחרונה? אתם חיכיתם על הסוף, גם את ההזכרה שמזכירים את התרומה שלכם, מזכירים אותם בסוף. מה התורה רוצה להגיד לנו? שהיה כאן פגם בנדיבת הלב של הנשיאים. כי האיש אשר ידבנו ליבו בשלימות, לא ייתכן שיעכב את תרומתו אפילו לרגע אחד. ורשי אומר את זה, לפי שניתצלו, נחסרה אות משמם. וכל זה נובע מחיסרון כלשהו מנדיבת הלב. ברור שמדברים כאן על הנשיאים הקדושים, אין לנו מושג. אבל לפי דרגם היה כאן חיסרון בנדיבת הלב על זה שחיכו עד הסוף. מאזינים יקרים, אם הזכרת את האור החיים הקדוש, יש כאן עוד הסבר של האור החיים הקדוש, מדוע נמנו אבני השואם, האבנים היקרים האלה באחרונה. כי הגמרא ביומה עייני אומרת, מי הביא לנשיאים את האבנים היקרות האלה? העננים. קיבלו מתנה מן השמיים. וזה נקרא נשיאים מלשון נסו. הביאו לזה מלמעלה. זאת אומרת שזה בא להם בקלות, בלי תורך ויגיעה. על כן, אומר אור החיים הקדוש, סדר נדיבתם הוא אחרי כל הנדבות שאנשים הביאו בעמל. הנחושת של פשוטי העם שעשו את זה בעמל, חשובה יותר בעיני הקדוש ברוך הוא מאבני השואם של הנשיאים שהביאו את זה בקלות. כי הכל נמדד לפי העמל. כי כשאדם עמל על ממונו, הממונו מאוד מאוד חביב עליו. וכשהוא נותן את זה לתרומה, זה מראה נדיבת הלב שלמה. זו הוכחה נאמנה על נדיבת ליבו הגדולה. מה למדנו כאן? שחשוב לדעת באיזה אופן וחשק אתה נותן את התרומה. מסופר שפעם אחד בא המטרים של ישיבת ולוז'ין. אצל ראש הישיבה רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, שהוא הקים את הישיבה, ואמר לו שיש גביר אחד, תורם אחד, שמדי שנה הוא תורם סכום מאוד נכבד. הוא פתאום הפסיק לתרום, והוא לא מוכן לשמוע ממנו. נסע רב חיים וולוז'ין לביתו של הגביר ושאל אותו, מה קרה? למה הפסקת לתרום לישיבה? ענה לו העשיר, בכל שנה הייתי תורם בשמחה, כי ידעתי שבכסף שלי אני מסייע לבחורים העניים ללמוד תורה. אבל האחרונה, שהשליח שלכם הגיע אליי, ואני רואה שהוא נוסע בקרקרה רתומה לסוסים, אמרתי לעצמי, אולי קנו את הסוסים בכסף שלי. אני לא מוכן לתרום כסף לקנות סוסים. אמר לו רב חיים וולוז'ינר, כתוב על תרומת המשכן, כך כתוב, ומלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. מה הפירוש לחשוב מחשבות בזהב ובכסף? מה הפירוש מחשבות? הכוונה היא כך, כאשר אספו את הכסף למניין המשכן, היו נדבנים שתרמו את כספם בכל ליבם, והיו כאלה שתרמו בלי רצון. חוכמתו של בצלאל הייתה שהוא ידע להבחין את המחשבות של התרומים. מכסף שנתרם ברצון, היה עושה זה כלי הקודש החשובים. ומכסף שנתרם שלא ברצון, עשה את הדברים הפחות חשובים. אותו דבר אמר לו רב חיים לאותו תרם. הישיבה שקוקה לכסף להחזקת בני התורה, והישיבה שקוקה לכסף גם לסוסים. התורמים שתורמים מרצון וחשק, הכסף שלהם הולך להחזקת בני התורה עניים, והתרומות שניתנו בלי לב, הם הולכים לסוסים. אני זוכר שזכיתי להיות אצל האדמור מלילוב הקדוש, זכותו יגן עלינו, בתשעים בפורים. והיו מביאים לו מטפות ביחד עם המשלוח מנות. הרבי היה לו קפטן, ובקפטן היו כמה וכמה כיסים. ראיתי שהרבי לוקח את המטפה, וככה לוחץ עליה, כאילו רנטגן. ואז הוא יודע מה, איך נתנו את הכסף הזה. מאיפה בא הכסף הזה? אז היה לו כיס שזה היה הולך לצדקה. היה לו כיס שזה הולך להחזקת הבית. והיה לו כיס שזה הולך עבורו לצדקות מיוחדות. לפי הרגשתו הוא ידע בדיוק איך הגיע הכסף. זה נקרא לחשוב מחשבות בכסף ובזהב. מזינים יקרים, הפירוש השני של האור חיים, שהסביר שאף על פי שאבני השואם ואבני מילואים היו יקרים מאוד, בכל זאת הם כתובים אחרי הנחושת והכסף והזהב, כי אמרנו בגלל שהנשיאים הביאו את זה בקלות, קיבלו את זה מעננים, ואצל הקדוש ברוך הוא נחשב העיקר, התורח ואמר. נזכרתי על ידי זה בסיפור גם שהיה אצל הרבי. היה יהודי שגר באחד המושבים בדרום. והוא הגיע ערב אחד בקבלת קהל אצל הרבי. ובאותו ערב הרבי החליט לא לקבל אף אחד. היהודי התחיל לפקוד לגבי ולהתחנן שהוא מוכרח להיכנס לקודש פנימה. הגבי אומר לו, אני לא מבין את הלחץ שלך. תבוא מחר בעזרת השם ותיכנס. ענה לו אותו יהודי, שאני מכיר אותו. היהודי הזה אמר לגבי, אני רוצה שתבין, יום שאני מגיע לרבי, אני צם, אני טובל, אני לא עובד, אני אומר את כל התהילים ואני נותן צדקה. אינני מסוגל לעשות את זה עוד פעם מחר. הגבאי כל כך התרגש, נכנס לרבי וסיפר לו מה שהוא שמע מהיהודי הזה. הרבי אמר מיד שייכנס. אחרי שיצא, אמר הרבי לגבאי, היום נפטר לי תעלומה. היהודי הזה, כל מה שהוא בא אליי ומבקש, ואני מברך אותו, הכל מתקיים מיד. ותמיד תהיתי במה הוא זכה לזה. היום אחרי ששמעתי את ההכנה שלו והעמל שלו, לפני שהוא נכנס אליי, הבנתי למה כל הברכות שאני מברך אותו, וכל הבקשות שהוא מבקש, הוא מקבל מן השמיים. כי אצל הקדוש ברוך הוא העיקר הוא העמל. לכן צריך לדעת, לפעמים קשה לאדם לעשות מצוות. קשה לו לקום בבוקר לתפילה, קשה לו לתת צדקה, קשה לו לעשות טובה למישהו, ביקור חולים, הכנסת קלה או משהו אחר. ידע, דווקא בגלל שקשה לך, זה מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כי אצל הקדוש ברוך הוא, העמל הוא העיקר. כשאנחנו מסיימים מסכתה, אנחנו אומרים יהי רצון. מה אנחנו אומרים ביהי רצון? הם עמלים ואנו עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר, ואנחנו עמלים ומקבלים שכר. מה הפירוש? מי זה הם עמלים שלא מקבלים שכר? הנגר החשמלאי לא מקבל שכר שהוא עובד? מה אתה אומר? הם עמלים ואנחנו עמלים? הם עמלים ולא מקבלים שכר, ואנחנו מקבלים שכר. ההסבר הוא כך. נגיד שזמנת שולחן אצל נגר. קבעתי איתו 1,000 שקל, דוגמה. אתה בא ואתה אומר לנגר, איפה השולחן? אומר לו, אני עובד על זה קשה, עובד, עובד. ואז הנגר אומר לו, תשלם לי. אומר, מה פה שאני אשלם לך? תן לי את השולחן. אבל אתה יודע כמה אני עובד על זה. אני עובד, עובד. מה יענה לו הבעל הבית? הכל טוב ויפה. אני אשלם לך כשיהיה לי שולחן. על העמל שלך, עם כל הכבוד, אני לא משלם, הזמנתי שולחן. אבל בתורה ומצוות, לא מקבלים שכר על המוצר המוגמר. אבל בתורה ומצוות, לא מקבלים שכר על המוצר המוגמר. מקבלים שכר על העמל. עצם שהיה במילוד, בקושי, אתה מקבל על השכר. יהי רצון שנוכל לעשות את רצון השם מתוך שמחה וקלות. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רש"י, ועשו לי, תעשו לי לשמי, בית של קדושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לי את המקום הזה שבו אני אשרה את השכינה בתוככם, ושכנתי בתוכם. ללמדנו שבכל מקום שעם ישראל יקדישו את אותו מקום למקום קודש, לבית כנסת, בית מדרש, שם תשרה השכינה. ולכן נקראו בחזל בתי הכנסת בית מקדש מעט. כפי שנאמר בנביא יחזקאל י' א', ואי להם למקדש מעט, אומרת הגמרא במגילה על זה, ואי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ועל זה אומר דוד המלך בתהילים פ"ב, אלוקים ניצב בענת קהיל, בורא העולם נמצא במקום שציבור מתפללים. הראשית חוכמה כותב כך, הועילו בתי הכנסת חביבים כל כך לפני המקום, שמשרה שכינה בתוכן, והשם קורא להם מקדש מעט, על כן צריך האדם לעמוד בבית הכנסת באימה ובעירה, ברטט ובזיה, כאדם העומד לפני המלך, כדי שתתקבל תפילתו לרצון, ואל להיכנס בתוכה מתוך קלות ראש, כי בזה הוא גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וגורם חס וחלילה, כמו שנאמר, השם אומר בנביא, לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שכנתי שם שמי, תלכו ותראו מה היה בשילו, ששיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו, החרבתי אותו מפני רעת עמי ישראל. מאזינים יקרים, אם במשכן שילה נאמר כן, שהשם החריב את משכן שילו, בגלל שלא יתייחסו אליו בכבוד, כל שכן, שצריכים להיזהר בבתי כנסת שהם מקדש מעט. ממשיך הראשית חוכמה ומדבר אלינו ואומר כך, לכן בניי, הוא קורא לנו בנים, הועיל שהקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתנו, וביותר מי שמתפלל בבתי כנסת עם הציבור, תפנו לבבכם מכל שאר העניינים והעסקים, שלא יטרידו אתכם המחשבות, ולא יבלבלו אתכם כל הרעיונות אחרות. רק תכניסו את כל המוח בתפילה. וכך כתוב בספר ישנוחלים, של אביו של השלה הקדוש. תשמעו את הלשון. מהמתחייב, כאשר נבוא לבית אלוקנו, ונתאסף יחד בבית מקדש מעט לכבוד אלוקי ישראל, שנשב שם בהכנעה ובמורה גדול, מפני עירת מלכותו וכבודו, ונגיד מה נורא המקום הזה אין זה, כי אם בית אלוקים, וזה שר השמיים. ולזכור ולקיים, מוצא שפתנו, שאמרנו שבאנו לבית הכנסת בבוקר, מה אמרנו? ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך, ביראתך. ונעורר עצמנו, ונצייר בתעתנו, ומסיב לא ציור דמיוני, רק ציור של אור השכל אמיתי, שאנחנו עכשיו בבית הכנסת מתייחדים עם המלך הקדוש ברוך הוא, ולהבין שכל סדר התפילה והברכות, הכל מתוקן לפי העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. וצריך לדעת שכל מילה בתפילה שהכניסו אנשי כנסת הגדולה מתוקנים כנגד הכבוד העליון, וזה מגיע לרום המעלות, ואז יחרד ויירא לנפשו, וישמור את עצמו שלא לקלקל ולהרוס את כל הדברים הנפלאים האלה. וצריך לצייר בשכלנו, אילו היינו באים לפני מלך בשר ודם, שהוא אפר, רימה ותולה, כמה פחד ורעדה והכנעת הלב היה לנו. ובאותו רגע היינו משליחים עלינו את כל עיסוקנו, ומסיחים דתנו מכל העניינים שבעולם, ועומדים לפניו בחרדה, ולא היינו מדברים שום מילה של בטלה. קל וחומר בעומדנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הבוחן כליות ולב, שצריך להסיח דעתנו ולשלוח מאיתנו כל עיסוקנו ולשמור פתחי פינו שלא לדבר דברים בתהילים באמצע התפילה ובתפילה. הוא ממשיך ואומר, עליכם להשתדל בזה הרבה, כי בעוונותינו אנחנו רואים שאנשים טועים בזה. הם יושבים בבית כנסת ומשוחחים ביניהם כאילו בתוך הבית ובתוך התפילה, בחזרת השץ. אם כן, באיזה פנים אתם באים לבקש מהשם אלוקיכם את משאלותיכם? עליהם אומר הפסוק, מי ביקש זאת מיתכם רמוס חצריים? הזוהר הקדוש מדבר נורא והיום על מי שמדבר בתפילה בבית הכנסת. הוא אומר, אני קשה לי להגיד את המינים, אבל לצורך העניין אני אומר את זה. הוא מראה בזה קלות נגד השכינה, ולסלי חוקלי בלוקי די ישראל. אין לו חלק בלוקי ישראל. תסמר שרד ראש מהלשון הזה של הזוהר. הפלא יועץ אומר, שיש אנשים שכן רוצים להיזהר לא לדבר בבית הכנסת. אבל כשמדברים אליו אחרים, נראה לו כבושה וכיוערה, כאילו הוא גאווה שלא לענות לו. הוא מרגיש שאם הוא יגיד לו אני לא מדבר, זה יוערה כזאת, זה בושה. מה קורה? הוא מתחיל לדבר, בהתחלה כואב לו, בסוף נעשה לו כתר. ממשיך הפלא יועץ ואומר, האיש הירא את השם. יוחזי מורד מחומר האיסור לדבר בתפילה בבית הכנסת, ולא ייבוש מפני איש אחד, ויאמר לו בפה מלא, אינני מדבר בבית הכנסת בתפילה, שהרי זה דומה למי שירצו חס וחלילה להרוג אותו, או לקחת ממנו את כספו, האם הוא יגיד אני מתבייש למחות על זה? על אחת כמה וכמה שצריך לחוס על נפשו ונפש ביתו, ולמחות על זה, על הדיבור בבית כנסת. לא להתבייש, על זה נאמר, אבאס כנמר, לעשות רצון אבינו שבשמיים, כך כתוב בפרקי אבות. והניזר בזה, מלבד שהוא ניצל מעונש חמור, נותנים לו שכר גדול מן השמיים, כי הוא מקיים בזה מצוות, ומקדושי תיראו. וכך כותב הרב רבי אלימלך, זכותו יגן עלינו בצטל קוטן. לעשות עצמו כאילם בבית הכנסת, אפילו קודם התפילה ואחריה, עד הליכתו לביתו. בספר הישר והטוב כותב כך, יש כמה עבירות שבזמננו הם אינם נחשבים לעבירה כלל, כגון שיחת חולין בתפילה בבית הכנסת. ועל זה זועק הנביא ירמיהו, השם ממרום ישג, שג ישג על נביאו. הקדוש ברוך הוא צועק על הכבוד שלו, והוא אומר שזה אחד הגורמים שהגאולה לא מגיעה. ולכן צריך להיזהר מאוד בעניין הזה לדבר בבית הכנסת. רש"י אומר בסוף שיר השירים על הפסוק היושבת בגנים, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, את נפוצה בגולה, את יושבת בגנים בבתי כנסיות ובתי בית דרשות, השמיני את קולך, אני רוצה לשמוע את כל התפילה שלך. קולך הרב, הרב הקול הזה, אני רוצה ליהנות ממנו. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא ורוצה ליהנות מאיתנו, ולכן צריכים כל כך להיזהר, לא לפגום בכבודו של הקדוש ברוך הוא. כפי שנאמר, בבית אלוקים נהלך ברגש, אנו בפחד ובמורה מפני שכינת וזוהה חופפת בבית הכנסת. מאזינים יקרים, הזוהר הקדוש אומר, אלה ששותקים ולא מדברים בשעת חזרת השץ, ועונים אמן על הברכות, בטוח שתפילתם תתקבל, וגם לעתיד תעלה נשמתם להיכלה דמלכה. הבית ישראל, הרבי מגור, זכותו יגן עלינו, אמר לגבאי שלו, רב יוסף קונס, מזקני החסידים, תזהיר את המתפללים שלו יסיחו בתפילה, ואמר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אם תחרישון בעת התפילה, השם ילחם לכם. הרבי מיללוב, זכותו יגן עלינו, רב שימן, נתן את כל נפשו בעניין הזה, הוא לבד הלך והדביק מודעות בבת הכנסת שאסור לדבר בשעת התפילה. עמיד גבאי מיוחד להקפיד שלא ידברו. והוא אמר פעם בפורים, כתוב במגילת אסתר, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אז הוא פירש, אם אתם תשתקו בשעת התפילה, אז מה יהיה כמו שכתוב בהתחנן אל השם בעת העיר, רואים שעת זה תפילה? אם לא ידברו בתפילה, רווח וצלה יעמדו ליהודים. האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, דרש פעם לפני הקהל ואמר ככה, סבי הקדוש האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגן עלינו הבבא סאלי, אבי האדמו"ר רבי מאיר, עליהם השלום, הקפידו מאוד והזהירו ביותר על מורה המקדש וחומרת איסור הדיבור בבית הכנסת. לכן מצווה גדולה לפרסם בכל קהילות ישראל על גודל החוב המצווה שלא לדבר בתפילה בבית הכנסת, ולקיים בזה מצוות ומקדושי תיראו. ובזכות המצווה הזאת שישמרו לא לדבר בתפילה, להקפיד את כבוד הבית כנסת, נזכה לגאולה במהרה ולנצל מכל אויבינו ושוננו. מאזינים יקרים, צריכים לדעת שהאיסור לדבר בשעת התפילה זה לא מידת חסידות או חומרה. איסור מן התורה ממש. לומדים את זה מהפסוק, ולא תחללו את שם קודשי ומקדושי תיראו. והיא הלכה מפורשת בשולחן ערוך אור החיים סימן קכ"ד דלת. כך נאמר שם, מי שמדבר בשעה שהשליח ציבור חוזר על התפילה, נקרא חוטא, וגודל אבונו מנסו וגוערים בו. הדבר היחידי בכל שולחן ערוך שכתוב גוערים בו, זה על העניין הזה לא לדבר בבית הכנסת. מאזינים יקרים, הגאון הקדוש רב יומטב ליפמן, זכותו יגן עלינו, בעל התוספס יומטב, שהוא ירבה בתפילות ותחנונים ויתנה תעניות רבות שיודיעו לו מן השמיים למה עם ישראל סובל כל כך בגלות ולא נגמר הגלות. השיבו לו מן השמיים שזה בגלל שמדברים בשעת התפילה. ומיד חיבר נוסח של מי שברך שיגידו את זה בבית הכנסת אחרי קריאת התורה. ואני אקריא לכם את הנוסח. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל מי ששומר פי ולשונו שלא לדבר בעת התפילה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויחול עליו כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבנו ובכל ספרי הנביאים הכתובים, ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה ולחופה למעשים טובים. כמה אנחנו צריכים את הברכה הזאת, שנראה נחת מהילדים שלנו, שנראה בנים חיים וקיימים, גדלים לתורה ולחופה. זה בידינו, אם נקבל על עצמנו, שלא נדבר בבית הכנסת בשמן התפילה, ובכלל ניכנס לבית כנסת עם כבוד הראוי ששם שורה השכינה. ואז התקיים בנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שבת שלום ומבורך.